רבנו נחמן, רבנו נחמן מברסלב אומר, לא העצבות, רק השמחה, את החושך תגרש. רבנו נחמן, רבנו נחמן, רבנו נחמן מברסלב אומר, לא העצבות, רק השמחה, את החושך תגרש.
בעזרת השם ידברך ובזכות רבנו הקדוש, היום אנחנו רוצים לדבר על נושא חשוב שכולם אוהבים אותו, וזה כמובן נושא השמחה. טוב, אז אנחנו רוצים לחלק את השיעור הזה לכמה חלקים. קודם כל אנחנו רוצים להסביר מה זה שמחה, מה זה שמחת חיים אמיתית. ובשאר החלקים אנחנו רוצים להסביר איך אנחנו יכולים להגיע לאותה השמחה בכל מיני מצבים, הן בחיי היום יום, אין במצבים של ירידה וחשכות, כמו שקורה לכל אדם ואדם. וגם כמובן, איך אנחנו יכולים לשמוח בעבודת השם, בקיום המצוות. טוב, אז נתחיל בעזרת השם. אומר שלמה המלך בקהלת, ושיבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם כי אם לאכול ולשתות ולשמוח וכו'. ובמקום אחר הוא כותב, ולשמחה מה זו עושה? והנה הכל הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש. אין שום יתרון לאדם תחת השמש. כי ידוע ששלמה המלך ניסה הכל, היה לו עושר וכבוד ונכסים וחוכמה, ותרתי את ליבי. הוא חיפש איך אפשר לשמוח בעולם הזה. אז בספר קהלת הוא אומר, במקום אחד הוא אומר שהוא משבח את השמחה, שהאדם צריך לשמוח כל ימי חייו, ואילו במקום שני הוא אומר, ולשמחה זאת מה היא עושה? כלומר, מה יש לאדם לשמוח בעולם הזה בכלל? טוב, אז אם שלמה המלך, אנחנו רואים סתירה בדבריו, אז אנחנו צריכים להבין את זה, כן? כי שלמה המלך זה החכם באדם. אז מכאן אנחנו יכולים להבין קודם כל שיש שני סוגים של שמחה. יש שמחה אחת שהיא למעשה שמחה, היא עוללות. זה שמחה שנובעת מהנפש הבהמית, מהגוף. זה שמחה שהיא בעיקר של מילוי רצונות, של סיפוק חסרונות. זה שמחה שגם נוגעת לגויים, לא רק לעם ישראל. השמחה שאנחנו רוצים לדבר עליה בשיעור הזה, זה שמחה שנובעת מהנפש האלוקית. שמחת חיים פנימית. זה שמחת חיים ששייכת לעם ישראל בלבד. היא נובעת מהכרה בתכלית, ממילוי הייעוד האמיתי של האדם. אבל שמחה כזאת היא צריכה עבודה. היא לא באה ביום אחד, היא צריכה הגיעה, צריך לעבוד על זה, צריך הנהגות. אומר הכתוב, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. כשהאדם שלם עם עצמו, שלם עם דרך החיים שלו, שהוא צועד בדרך האמת, שהוא מכיר בתכלית, שמוחו וליבו שווים, אז הוא יכול לזכות לשמחה אמיתית ופנימית. אבל כדי להגיע לאותה שמחה, כמובן אמרנו שצריך עבודה והגיעה. השמחה הזאת לא מגיעה סתם ולא מגיעה מהר. זה דבר שנקנה עם השנים. צריך הרבה עבודה עצמית, צריך עבודה על המחשבה, צורת ההסתכלות. בשמחה, דרך אגב, זה אותיות מחשבה. אז צריך הרבה אמונה בהשם יתברך, להכיר את השם יתברך, לדעת מה הוא רוצה מאיתנו, לדעת שכל מה שהוא עושה איתנו זה לטובה, וזה לא מגיעים לזה ביום אחד. טוב, אז בשיעור הזה אנחנו רוצים ללמוד מה רבנו בא לחדש לנו בעניין הזה, מה התורות שהוא מלמד אותנו, איזה הנהגות הוא נותן לנו, מה נדרש מאיתנו, איזה עבודה נדרשת מאיתנו בכל מצב בחיים, הן בחיי היום-יום, הן במצב של ירידות ונפילות, וגם מה נדרש מאיתנו בעבודת השם, איך אנחנו יכולים לזכות להגיע לשמחה אמיתית. טוב, אז בעזרת השם יתברך, אנחנו רוצים לפתוח את השיעור בחלק הראשון. איך אנחנו מגיעים לשמחת חיים אמיתית בחיי היום-יום. ואת העבודה הזאת של השמחה בחיי היום יום אנחנו כמובן רוצים ללמוד מהתם הקדוש בסיפור המעשה מחכם ותם. אנחנו רואים שרבי נחמן אומר שמנהגו של התם הקדוש היה תמיד בשמחה, ורבנו מדייק שזה היה המנהג שלו, כלומר, שהוא היה מנהיג את עצמו להיות בשמחה. הוא לא היה עכשיו אוטומט בשמחה. היה לו עבודות, היה לו הנהגות, היה לו צורת הסתכלות. אז קודם כל, לפני שנדבר על העבודות של התם הקדוש ועל ההנהגות שלו, בוא נקרא קטע מהסיפור, ואחרי זה נסביר אותו. טוב, אז רבנו, אחרי שהוא מספר את מעשה החכם, הוא כותב ככה. והנה נשליך כעת את מעשה החכם, ונתחיל לספר במעשה התם. התם ענה למד מלאכת רצענות. מה זה רצענות? מלאכת סנדלרות. ומחמת שהיה תם, למד הרבה, עד שגיבל, ולא היה בקי באומנות בשלמות. ונשא אישה, והיה מתפרנס מן המלאכה. ומחמת שהיה תם, לא היה בקי במלאכה כל כך. על כן פרנסתו הייתה בדוח הגדול ובצמצום. ולא היה לו פלאי אפילו לאכול, כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה. ומחמת שלא היה יכול האומנות בשלמות, רק בשעת המלאכה, בשעה שהיה נוקב במרצע, והיה מכניס ומוציא החוט, האף של התפירה, כדרך הרצנים, היה נושך חתיכת לחם ואוכל. טוב, אז אנחנו רואים שהטעם הזה הוא היה עובד קשה, הוא לא היה כל כך מקצועי במלאכה שלו, לא היה לו הרבה זמן, מפעם לפעם היה נוגס בחתיכת לחם ואוכל. ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד, והיה רק מלא שמחה תמיד, והיו לו כל המאכלים וכל המשקעות וכל המלבושים, והיה אומר לאשתו, אשתי, תן לי לאכול, והייתה נותנת לו חתיכת לחם ואכל. ואחר כך היה אומר, תן לי הרוטב עם הקטנית, והייתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואכל. והיה משבח ואומר, כמה יפה וטוב מאוד הרוטב הזה. וכן היה מצווה ליתן לו הבשר ושאר המאכלים הטובים וכיוצא בזה. ובעד כל מאכל ומאכל הייתה נותנת לו חתיכת לחם, והיה מתענג מאוד מזה ושיבח מאוד את אותו המאכל. כמה הוא מתוקן וטוב, כאילו היה אוכל אותו המאכל ממש. ובאמת היה מרגיש באכילתו הלחם טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה, מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה. טוב, אנחנו רואים שהטעם הזה היה עני מרוד, ולא היה לו הרבה אוכל בבית. וכל פעם הוא היה מבקש מאשתו, אשתי תביא לי סטייק, אשתי תביא לי קטניות, אשתי תביא לי רוטב, מה היית מביא? לא לחם יבש. והוא היה אוכל את הלחם הזה, ומשבח את הלחם, איזה טעים הלחם הזה, והיה טועם בזה לחם של, הוא היה טועם בלחם טעם של סטייק, של רוטף, של קטניות, ועוד הפעם מבקש מנה משהו, עוד הפעם הייתה מביאה לו לחם יבש, והוא היה באמת מרגיש את הטעם של הסטייק, ושל הבשר ושל הקטניות, לא שהוא היה עובד על עצמו. טוב, בהמשך אנחנו נבין איך הוא הגיע למדרגה כזאת, אבל בואו נמשיך בסיפור. וכן היה מצווה אשתי, תן לי שכר לשתות, ונתנה לו מים, והיה משבח כמה יפה השכר הזה, תן לי דבש, ונתנה לו מים, והיה משבח גם כן, תן לי יין, וכיוצא בזה, ונתנה לו מים, והיה מתענג ומשבח אותו המשקה, כאילו היה שותה אותו ממש. היה מבקש יין, הייתה נותנת לו מים, מבקש דבש, נותנת לו מים, והוא היה מבסוט, תואם את כל הטעמים בתוך המים, ועכשיו הוא חושב שהוא שותה יין ואוכל דבש, ובאמת הוא הרגיש ככה. וכן במלבושים, היה להם בשותפות לא ולשתו פלץ, היה להם איזה מעיל אחד קרוע שהם היו לובשים אותו ביחד. והיה אומר, אשתי, תן לי את הפלץ. כשהיה צריך ללבוש פלץ, כגון שלך לשוק, והייתה נותנת לו. וכשהייתה, שהוא היה מקבל את הפלץ הזה, המעיל הקרוע, מה הוא היה אומר? היה מתנענג ממנו מאוד, והיה משבח כמה יפה המעיל הזה, כמה יפה הטוליפ הזה. כאילו יש לו, עכשיו הביאו לו איזה מעיל של אור, הביאו לו מעיל משובח, חליפה משובחת, ומה זה היה? חתיכת בת קרוע. טוב, נמשיך בסיפור. אז עכשיו שהוא היה גומר את המנהל, לא, אמרנו שבהתחלה שהוא לא היה יכול, כלומר הוא לא היה מקצועי כל כך בעשיית הנעליים שלו. וכשהיה גומר המנהל, מן הסתם היה לו שלושה קצוות. כלומר המנהל שהוא היה עושה, היה יוצא עם שלוש קצוות. במקום שיהיה לו שתי קצוות, היה יוצא לו נעל משולשת. כי לא היה יכול לגמור האמנות בשלמות, והיה לוקח המנהל בעדו והיה משבח אותו מאוד, והיה מתענג מאוד ממנו, והיה אומר, אשתי, כמה יפה ונפלא המנהל הזה, כמה מתוק המנהל הזה, כמה מנהל של דבש וצוקר המנהל הזה. והייתה שואלת אותו אשתו, טוב, אשתו רואה אותו כל הזמן, נהנה מהדברים, מביאה לו מים, חושב שזה יין, מביאה לו לחם, חושב שזה סטייקים, יוצא לו נעל משולשת, והוא אומר כמה הנעל הזאת יפה, כבר הגיע לה כבר מעל הראש. אתה שואל אותו, אם כן, מה, מפני מה שאר הרצנים נותנים שלושה זהובים בעד זוג המנהלים, ואתה לוקח רק חצי זהוב? אתה אומרת לו, טוב, בסדר, העבודה שלך כל כך יפה, ואתה אומר שהיא כל כך, הנעל שלך כל כך משובשת, משובחת, כן? אז מפני מה כל הרצנים לוקחים עכשיו שלוש זהובים, ואתה לוקח חצי מחיר? תתחיל לחשוב, יש פה משהו, אולי הנעל שלך לא משהו, כן? אז מה אתה משיב לה? וזה למעשה כל התורת חיים של התם הקדוש תמונה במשפט הזה. כך הוא אמר לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים?
זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? ומן הגו היה, שהיה תמיד בשמחה, ומן הגו היה, גדולה מאוד עם הזקן והפאות, ושמחה גדולה מאוד בירק מלא שמחה תמיד. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי.
לתם הקדוש הייתה משנת חיים ברורה. אני לא נותן למציאות החיצונית להשפיע עליי ועל מצב הרוח שלי. הפוך, אני משפיע על המציאות עם צורת ההסתכלות וההתנהגות שלי. טוב, אז בטח כולם מרימים גבה ואומרים לעצמם, התם הזה בטח היה מנותק מהמציאות. חי לו באיזה עולם של דמיון, אולי גם אין לו הרבה שכל. גם בסיפור עצמו שמספר רבנו, אנחנו רואים שכל החכמים היו מתלוצצים מהתם. הוא היה נדמה בעיניהם כמשוגע. אבל מה, בסוף הסיפור, מה אנחנו רואים? שהתם נהפך לשר על כל השרים. הוא היה ממונה על האוצרות של המלך. כלומר, שהמלך מינה אותו להיות ממונה על כל האוצרות שלו. והמלך כמובן לא לוקח אדם טיפש או אדם מדומיין להיות ממונה על האוצרות, כן? כי לתם הייתה חוכמת חיים עצומה. רבנו אומר על התם שהוא היה תופר מנעלים. מה זה תופר מנעלים? זה אותיות פותר נעלמים. כל חוכמתו הייתה לפתור את תעלומת החיים. מה זה תעלומת החיים? כיצד מגיעים לאושר ולשמחה? אנחנו רואים את כל העולם אחרי מה הוא רודף? רודף אחרי כסף, אחרי כבוד. אנשים עובדים כל היום, לומדים. למה הם עושים את כל זה? כי כולם רוצים להיות מאושרים. כולם רוצים להגיע לשמחה, אבל כל אחד חושב שבדרך הזה הוא יגיע לשמחה, אל העושר. אבל מה, אנחנו רואים שברוב המקרים כולם מעלים חרס בידם. כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. לא מגיעים אל הסיפוק, לא מגיעים אל השמחה. וזה גם הסיבה שהחכמים, למה החכמים היו מתלוצצים מעטם? כי בפנימיות שלהם הם לא יכלו לקבל שאחד כזה עני וטיפש, כאילו נראה ביניהם טיפש, כן? שהוא שמח. אין לך כלום, אז על מה אתה שמח? כלומר, זה היה מוריד להם את כל התיאוריה שעליהם הם בנו את כל, את כל החיים שלהם. אז מה, הם היו מנסים להוכיח שהוא משוגע כדי להשקיע את המצפון שלהם. אבל אתם לא היה טיפש ולא היה מנותק מהמציאות. הוא פתר את תעלומת החיים. השמחה והאושר לא תלויים בגורמים חיצוניים. השמחה תלויה בצורת ההסתכלות שלי, בצורת המחשבה שלי, באופן שאני רואה את המציאות, באופן שאני מדבר ובמעשים שלי. הטעם ידע של הדיבורים ולמחשבות יש כוח. בכוחם לשנות את המציאות, אפילו להפוך מים ליין, לתת בלחם טעם של מעדנים. כמו שרבי חנינא בן דוסא אמר, מי שאמר לשמן שידלוק, יגיד לחומץ שידלוק. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא יכול גם לתת בלחם ובמים טעם של מעדנים, של סטייקים, להפוך את זה ליין. מה זה בעיה בשבילו? ועל כן הטעם היה מרבה לשבח ולדבר על זה בפה. כמה טעים הלחם הזה, כמה המנעל הזה מתוק, כמה זה דבש וצוקר. הוא היה מכניס עם הדיבורים שלו טעם אמיתי בלחם ובמים. גם בצורת המחשבה שלו, הוא היה מתענג על זה. הוא היה רואה את הטוב שבכל המציאות. הוא היה תואם את זה ממש. רבנו היה אמר שהוא היה תואם את זה ממש. זה לא שהוא היה עכשיו חי בדמיונות. טוב, זו הייתה ההנהגה הראשונה של הטעם. לחשוב טוב, לדבר טוב, ולפרש את המציאות לטובה. ההנהגה השנייה של הטעם הייתה לחבר את המציאות להשם מדברך. אם אנחנו נשים לב בסיפור, אז תמיד הטעם היה פונה לאשתו בלשון זכר, לא בלשון נקבה. אשתי, תן לי לאכול. אשתי, תן לי את היין. מה, רבנו לא ידע דקדוק, הוא לא ידע איך פונים. הרי כל עוד בסיפורי מעשיות זה קודש קודשים, אסור לשנות שם עוד אפילו. אז מה רבנו בא לרמוז לו בזה? ועוד שאלה, הרי אתה יודע שבמקרר שלו ריק, אין שם לא יין ולא סטייקים ולא בשר, יש לו לחם יבש ומים. אז מה אתה מבקש מאשתך, אומר לה תביא לי יין, תביא לי סטייקים? אתה יודע שאין לך את הדברים האלה. אלא שהטעם הקדוש היה כל כולו דבוק בהשם יתברך. גם כאשר הוא דיבר עם אשתו, הוא הכניס בתוך המילים, בתוך הדיבורים, תפילה להשם. ריבונו של עולם, תן לי יין. ריבונו של עולם, תן לי סטייקים, תן לי מעיל יפה. תן לי שהנעל הזאת תצא יפה. אבל מה? בסופו של דבר, הוא קיבל לחם. הוא קיבל מים פשוטים. טוב, אז למה לא תתאכזב? הנה, ביקשת מהשם וזה לא נתן לך, אז תתאכזב, תהיה בעצבות. לא. הוא ידע שאם אחרי שהוא ביקש יין הוא קיבל מים, אז מה שהוא קיבל זה הכי טוב בשבילו. מה שיש לו זה הכי טוב. למה? הקדוש ברוך הוא יודע מה אני צריך. הוא יודע מה הכי טוב בשבילי. ואם זה מה שקיבלתי, אז אני שמח בזה. ככה גם מלמד אותנו רבנו הקדוש, אתה צריך להתפלל על כל דבר, אתה צריך לבקש כל דבר. אבל אם בסופו של דבר אתה רואה שלא קיבלת את מה שביקשת, תדע לך שמה שקיבלת זה הכי טוב בשבילך, ותשמח בזה. תשמח גם בדברים הפשוטים שבחיים. אם בן אדם לא יודע להעריך את הדברים הפשוטים, הוא גם לא ישמח בדברים הגדולים. קודם כל, אנשים צריכים לשמוח בדברים הפשוטים. נכון, זה עבודה קשה, נכון שזה צריך הרבה זמן בשביל להתרגל לדברים האלה, אבל זה ההנהגה שאתה מתנהג. זה גם מה שהוא מלמד אותנו. זה העבודות שהוא מצפה מאיתנו. טוב, אז עכשיו שאנחנו דיברנו על שתי ההנהגות הראשונות, שכמובן הם צריכים עבודה והגיעה, זה לא פשוט, אבל עם הזמן, אם בן אדם יעבוד על זה, יסתכל נכון, יחשוב נכון, ידבר נכון, יאמין בדברים שבאמת הם הכי טובים בשבילו, כל מה שהשם ידבח עושה איתו זה הכי טוב, ויגיד על כל דבר תודה, ייהנה מהדברים הפשוטים שבחיים, אז לאט לאט השמחה תחדור אליו. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור להנהגה השלישית שהטעם היה מנהיג את עצמו, אבל בעזרת השם נצא קצת להפוגה קטנה ואחרי זה נמשיך.
כי היה לו לב טוב, עין טובה, מחשבה טובה, והרבה הרבה שמחה. היה לו לב טוב, עין טובה, מחשבה טובה, והרבה הרבה שמחה. נקודה טובה ועוד נקודה טובה, התבוננת על חברך ועוד מעט ואין רשע. נקודה טובה ועוד נקודה טובה, התבוננת על עצמך ועוד מעט ואין
רשע. הטעם הקדוש היה אומר, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. במשפט הזה הוא למעשה תמן את כל השקפת חייו ואת כל העבודה שלו. זה גם עיקר הלימוד, מה שרבי נחמן מלמד אותנו, מדריך אותנו. כל אדם הוא סיפור מעשה בעולם. לכל אחד יש את הסיפור שלו. יש את התיקון שלו, את המסלול שהשם דבר קבע לו, את התכונות שהוא נולד איתם, את המידות, את המשפחה, אנשים שסביבו, המקום שבו הוא גדל. אין שום מקום להשוואות. כל אחד סיפור מעשה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. אז מה יש לנו בכלל לדבר מאחרים? איזה מקום יש לנו להשוות בכלל בין אנשים? מה זה עניין שלי, מה אנשים אחרים עושים? אני מתרכז בעבודה שלי, במשימה שלי, אני צריך לשמור במה שיש לי, במה שהשם נתן לי. זה הסיפור מעשה שלי. וזה גם מה שאתם הקדוש אמר לאשתו, כן, כביכול, אנחנו מנסים להבין את הדברים בדיבורים שלנו. אשתי היקרה, את לא מבינה שהנעל המשולשת שיצאה לי, זה הנעל שמתאימה לסיפור שלי. מי אמר לך שאם הייתי עושה נעליים יותר יפות ומוכר אותם ביותר כסף, כמו שאת אומרת, והייתי מתעשר, אולי לא הייתי מאושר, אולי לא הייתי שמח, אולי דווקא עם הנעל המשולשת הזאת שיצא לי, אז זה הכי טוב בשבילי. תסתכלי על זה בצורה אחרת. כי לצערנו יש אנשים של... מה קורה? מקנים בהצלחות של אחרים, מסתכלים על אחרים. לא, יש יותר כסף, זה יש לו בית יותר יפה, זה הצליח להתחתן. גם בלימוד התורה, זה לומד הרבה, ואני לא מצליח ללמוד. מי אמר לך שאם אתה היית במקום שלו, במצב שלו, אם היית מצליח כמוהו, זה היה טוב בשבילך? מי אמר לך שזה התיקון שלך, שזה הדרך שלך? מאיפה אתה יודע אם היית שמח במעשים האלה שהשני עושה? אולי הכסף היה מזיק לך? אתה צריך לשמוח במה שהשם עושה איתך, מה שאתה מצליח לעשות, מה שיוצא ממך. זה מה שאתה צריך לראות מול העיניים. ועוד פירוש על המשפט, לפי הבנתנו ולפי מה שרבנו מלמד אותנו, המשפט של זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. רבי נחמן מלמד אותנו דבר חשוב. אני צריך לעשות מצידי את כל ההשתדלות והמאמץ. זה נקרא מעשה שלי, זה מעשה שלי. אבל לגבי התוצאות, זה מעשה שלו. השם יתברך, זה לא בשליטתי. אם השם יתברך קבע שככה זה יצא, אז הוא קובע פה, הוא מנהל את העולם, יש מנהל העולם, זה מעשה שלו. הטעם הקדוש אמר לי, יש לו כביכול, אשתי היקרה, את שואלת אותי למה הנעל שלי יוצאת משולשת? בוא אני אספר לך סוד. יש לי עוד שותף בחיים. זה הקדוש ברוך הוא. אני עושה את החלק שלי, את רואה כמה אני מתאמץ, כמה אני משתדל, כל היום אני עובד, אין לי זמן אפילו לאכול, זה המעשה שלי. אבל אם יצא לי נעל משולשת, זה המעשה שלו, זה המעשה של השותף שלי, ככה השם החליט, ואני שמח בזה. אני שמח כי זה הכי טוב בשבילי. כך גם מלמד אותנו רבנו. אתה צריך לעשות את כל ההשתדלות, לחשוף, לרצות, להתפלל, לעשות. אבל אם אני לא הצלחתי להגשים את הרצונות שלי, אם אני רואה שהתוצאות זה לא כמו שאני רוצה, לא צריך להישבר, ככה השם רוצה, יש לו את הסיבות שלו, סיבות נסתרות, הכל לטובה, אולי לא הגיע לשעה, אולי אם אני הייתי מצליח יותר מדי, אז היה מזיק לי, הייתי נכנס לגאווה. הקדוש ברוך הוא לא מודד את הדברים על פי התוצאות, הוא מודד את הדברים על פי המאמץ, על פי הלב של הבן אדם. כמה הוא משקיע, כמה הוא רוצה. אז אם עשית את כל ההשתדלות שלך, תשמח. לגבי התוצאות, זה לא העניין שלך. טוב, אז לאחר שלמדנו קצת מההנהגות של הטעם בסיפורי מעשיות, אני רוצה לעבור כעת לחלק השני של השיעור, אם אתם זוכרים. מה קורה במצב של ירידה, של חשכות, של עצבות שנופלת על האדם? כיצד אפשר גם שמה לזכות לשמחה? וגם איך אנחנו יכולים לשמח בעבודת השם, בקיום המצוות? אז כשהאדם נמצא בירידה, בעצבות, בנפילת המוחין, כאן כבר יש חוקים אחרים. כרגע צריך עזרה ראשונה. לא יעזור עכשיו העצות של תראה טוב, תחשוב טוב, תתחבר לשם. האדם לא רואה כלום, הוא נמצא בעצבות עכשיו, לא מעין אותו כלום, שקוע בעצמו. אבל רבנו, אם תשימו לב, הוא לא אומר לנו אין שום ייאוש בעולם כלל, הכל טוב. מה הוא אומר לנו? יש עניין שנתהפך הכל לטובה. כלומר, אני מבין את המצב שאתה נמצא בו, אבל קודם כל תירגע, קודם כל תירגע. זה יחלוף, זה עוד יתהפך לטובה, הירידה תחליט העלייה. קודם כל, בן אדם שנמצא במצב כזה, צריך לאזן את המוח, להירגע. אבל איך אפשר לצאת מהמצב הזה? כיצד אפשר לחזור, לעלות חיוך על הפנים? אז רבנו בא ונותן לנו עצות מעשיות. כרגע המוח תפוס לך, תתחיל לעבוד עם הגוף. אם המצבר ברכב הלך, מה צריך לעשות? צריך להתניע אותו בדחיפה. לא מתניעים את המצבר. עכשיו המצבר לא עובד. תתחיל לרקוד, תתחיל למחוא כפיים, תתחיל להפעיל את הגוף, תשחרר את המוח. לך תעשה שיחת חברים, תעבור למקום אחר, תעשה דברים שמסמכים אותך. אפילו תעשה שטויות, רבנו אומר מילה דשטוטה, זה העצה הכי גדולה. תדבר קצת שטויות, תספר בדיחות, הכל בגדר המותר כמובן, כן? אבל עכשיו צריך להפעיל את כל הכלים, כי עכשיו זה שעת סכנה. עצבות וייאוש זה סכנה. רבנו אומר שאנשים נמשכים מאוד לעצבות, זה תאווה. בן אדם לא הולך לו משהו בחיים, ישר הוא מציע את המיטה, הולך לשקוע. והציע שאולי נקע. עכשיו אני פטור מהכל, שקוע בבעיה שלי, אין לי חשק לכלום, אין חיים קלים, תן לי לישון במיטה, זה לא מחייב, לא צריך לעבוד את השל, לא צריך לעבוד, לא צריך לעשות כלום. אבל זה מה שהיצר, היצר לא רוצה כלום, הוא רוצה רק את זה. זה מה שהיצר רוצה. שב, אל תעשה כלום, תתייאש מהחיים. והרבנו קורא על זה תגר מאוד. נפלת למקום הזה, אתה צריך להשתמש בכל העצות כדי לצאת משם. אפילו שתעשה שטויות. אז רבים חושבים שהעצה של מילה דשטוטה זה עצה, אתה יודע, כדי לשמח את הבן אדם, כדי לעלות קצת חיוך על הפנים שלו. אבל רבי נתן אומר דברים אחרים. אז בוא נראה מה שרבי נתן אומר. בליקוטי הלכות, אורח חיים א', הלכות נפילת אפיים ד', סעיף ה'. כי עיקר גלות ישראל שהיא גלות השכינה, הוא מה שהעצבות שהם עשית רעך והקליפות, מתגברים על ישראל, ואינם מניחים אותם לשמוח בהשם יתברך ובתורתו הקדושה. נמצא שעיקר הגלות השכינה וכנסת ישראל, הוא מה שהשמחה היא בגלות, ומשם נמשך כל השמחה של העקום והרשעים ההולכים בשרירות ליבם, ומהפכים וממירים רע בטוב ולוקחים השמחה שבאה ממקום עליון מאוד ושמחים ממה בדברי תאוות הרעות שלהם. אז רבי נתן אומר שעיקר הגלות מה זה? גלות השמחה. שהשכינה נמצאת בגלות, אז השמחה של ישראל נמצאת גם כן בגלות. והכל מחמת ניתוצי השמחה שנפלו אצלם בגלות, שמשם שמחתם לפי שעה. כל השמחה של האקום, של העובדי כוכבים ששמחים בדברי שטות ואבל שלהם, בדברי העולם הזה, ממה זה בא? מהניצוצי שמחה שנפלו לגלות. ועל כן מחמת שעכשיו השמחה בגלות, היא מלובשת במילין דאלמה, שמילין דשטוטה. על כן מי שרוצה לבוא לידי שמחה אמיתית, רבי נתן כותב, ולשמוח בקדושת יהדותו, במה שזכה להיות מזרע ישראל, אי אפשר לו לבוא לשמחה, כי אם על ידי מילה דשטוטה דווקא. רבי נתן מדגיש שאי אפשר לאדם לבוא לשמחה, כי אם על ידי מילה דשטוטה. כי לשם נפלה השמחה מחמת הגלות השכינה, שהיא שמחתן של ישראל כנעל. ועל כן איש הישראלי שמשמח את עצמו על ידי מילה דשטוטה, אזי נעשה מזה תיקון גדול, בחינת עליית ניצוצי השכינה מגלותה. כי תכף שאיש ישראל הוא בשמחה, תכף חוזרת ועולה השמחה למקומה. שהיא אצל ישראל כמובן, ששם שורש השמחה האמיתית. כי ישראל יש להם לשמוח כל ימיהם בכל מיני שמחה בלי קץ וסוף, מאחר שזכינו להאמין בשם יתברך, ובמשה עבדו ובתורתו הקדושה. אז מדברי רבי נתן אנחנו יכולים להבין וללמוד שהעצה של המילה דשטוטה זה לא רק כדי לתת לאדם עזרה ראשונה, לשחרר אותו, לעלות חיוך על הפנים שלו. יש כאן ממש עבודה מעשית של בירור ניצוצות הקדושה שנפלו בגלות. אבל תכף שהאדם חוזר להיות בשמחה, הוא לא צריך היום עכשיו כל הזמן להיות במילה דשטוטה ועכשיו כל הזמן להיות בבדיחות. אם הוא כבר הצליח לקום מהגלות, הצליח לקום מהעצבות שהוא היה בא, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לשמוח בעיקר. כמו שרבי נתן אומר, לשמוח ביהדותו, לשמוח באמונה שיש לו, לשמוח בתורה, במצוות שהוא זוכה לעשות. לשמוח גם בכל הדברים הטובים שהשם יתברך נתן לו. כי עיקר השמחה צריכה להיות בדברים הללו. אבל מה, מכיוון שאנחנו נמצאים בעולם של אסתר, אנחנו לא רואים מה נעשה עם כל מצווה ומצווה, לא רואים מה נעשה עם כל עבודה שלנו, עם כל דבר טוב שאנחנו עושים, אז בגלל זה אנחנו גם נראים כמו שאנחנו נראים, אנחנו לא שמחים בתורה ובמצוות, בעבודת השם שלנו. כי בענייני העולם הזה אנחנו בוודאי שמחים, כי הדברים מורגשים, דברים נראים, אבל בעולם הבא מה אנחנו רואים? לומדים, עובדים, עושים מצוות, אנחנו לא רואים כלום, לא מרגישים כלום. אז איך אנחנו כן נזכה להרגיש, כן נזכה להבין? הכל זה אמונה. קודם כל תאמין, צריך להתחזק באמונה. צריך להאמין שכל מה שהצדיקים אמרו לנו, כל מה שהתורה אומרת לנו, הכל אמת וישר וברור וקיים. כל מה שהשם הבטיח הוא בוודאי יקיים, התורה זה אמת, כל מה שהצדיקים אמרו לנו זה אמת ויציב. אנחנו לא צריכים לפקפק בזה, אנחנו צריכים להאמין בזה, צריכים לראות את זה ממש מול העיניים שלנו. ועל כן האמונה זה אחד הדברים החשובים ביותר שהאדם צריך בשביל לזכות לשמחה. הוא צריך אמונה, כמו כן הוא צריך התבוננות, להתבונן בדברים, לראות אותם ממש מול העיניים שלו. וזה צריך עבודה. עבודה לא נקנית ביום אחד, זה עבודה של שנים. ככל שהאדם מתקדש יותר, הוא זוכה שאור השמחה שופע בו יותר. הוא זוכה להרגיש את זה יותר בלב שלו. ככל שהוא מאמין יותר, הוא עולה מדרגה לדרגה. ככל שמתקרבים לשם יתברך, השמחה במעונו, מרגישים אותה, אין מה לעשות. אבל בנושא הזה של השמחה בעבוד השם, אנחנו צריכים לעשות שיעור נפרד, אם השם יתברך יזכה אותנו, כן? כי יש הרבה מה להגיד בנושא הזה, ויש הרבה עבודה בנושא הזה. בינתיים אנחנו צריכים להתפעל שהשם יתברך יזכה אותנו להיות בשמחה גדולה, שנזכה ללכת בדרך של רבנו הקדוש, לקיים את העצות שלו, ושנזכה להרגיש את השמחה בלב גם כן. כל הברכות.
זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. ומנהגו היה